כל חי אונליין, 93fm.co.il.
זוגות הצעירים, אל תשפחו את דמם של ההורים שלכם שיושבים מתגעגעים, אתם צריכים להגיע, תגיעו לפני זה, יקבלו אתכם.
בית משמיים וראי כי היינו לג בכלס בהגויים נחשבנו כצועין לטבח יובו לרגליה בידול מקום לחפו habeit mi shamaye mure ke hayno lag vokela spagoye nach shapno katsoy plateva fiopo laroglya
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר. המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים. מחכים לך במבחר. 03-578-5030 03-578-5030.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית על משפחת יודלביץ' המורחבת. אז מי משפחת יודלביץ' המורחבת? הבן הגדול היה רב שבס יודלביץ' שנפטר והיה המגיד הירושלמי, גר בירושלים, כולם, חלקם הגדול גרים בירושלים. אסתר פינקל, אשתו של ראש שיבת מיר אבייה פינקל, שרה אשקה קוגל, אשתו של רב לייזר קוגל, מרדכי יודלביץ' שהלך לעולמו יחסית בגיל צעיר, חווה מרגוליס, רב דוד יודלביץ', רב חיים יודלביץ', רב משה צבי יודלביץ', והיה עוד בן אחד, אברום יצחק יודלביץ', שנפטר בגיל גם צעיר. בת יודלביץ', ילדה קטנה, שנפטרה משחפת בירושלים, סך הכל בגיל 7. ועוד בת אחת, אשתו של יצחק פייבלין, ורפתיק. אנחנו פונים לאחד הנכדים, לרבי יודלביץ'. שלום, לילה טוב רבי.
שלום, שלום, שלום לך ושלום למאזינים.
ואתה בנו של?
אני בנו של הרב רב חיים מויזר.
רב חיים מויזר. ואתה זכית להכיר את סבא?
את האמת שכשאני הייתי ילד קטן, לא כל כך קטן, הייתי בסביבות הגיל 8, אז הוא נפטר, אבל בוודאי שאני זוכר שהייתי ילד, היינו מגיעים לשם במוצאי שבת, ככה לקראת סוף השבת, והוא היה בוחן אותנו, היה לו הרגל לבחון את הנכדים שלו, לא הרבה זמן, כל אחד ככה עם ה... הוא הרי היה... בוחן ידוע בעץ חיים, אז כמובן שאת הנכדים שלו הוא גם בחן. בחן, היה מחלק איזה טופי או איזה ממתק ככה בסיום המבחן. אבל את רוב הסיפורים, כמובן כמעט את כל הסיפורים, אנחנו שמענו מפי אבינו, מפי כל המשפחה. הסבא רב שמלר לא היה סתם, איך שאומרים, עוד סבא, אלא כל כך חיו אותו כמו שבבריסק ידוע דרטטה, כן? דרטטה, אז ככה פה היה סבא, זה היה פשוט זה, סביב כל החיים היה הסבא הקדוש הזה, שהיה גדול, ענק שבענקים, בכל תחום. כמובן שאני, אם ברשותך, אני אספר כמה סיפורים מאוד מעניינים על אותו סבא קדוש וגדול. אגב, אני הייתי השבוע אצל רב חיים קניבסקי, אז יהודי אחד שעמד שם אמר לרב חיים שאני נכד של רב שמולר יודלביץ' שהיה תלמיד חכם. אז רב חיים קפץ ממקומו ואמר, התלמיד חוכם? הוא היה תלמיד חכם גדול, הוא אומר. הוא אמר את זה בהתלהבות גדולה. בכל אופן, רב שמולר היה ידוע כתלמיד חכם עצום, מופלג, ירי שמיים שלא ניתן לתאר. כשמדברים על ירי שמיים, אז העולם הרגיל, אדם שמקיים מצוות ומדגדג על קלה כבחמורה, אבל יש מושג שנקרא ירי שמיים, שהוא לא רק מקפיד, אלא מחפש איפה אני יכול כל פרט ופרט וכל חשש, ולו הקטן ביותר, הוא קיים אותו ושמר עליו מכל משמר. בוא נקרא לך סיפור מעניין.
כן.
רב שמואל מנדלביץ' שהיה ילד, אז הוא כתב בימין, והוא השתמש גם בשמאל. הוא היה כותב בשמאל ובימין, היה קצת מאיזה בלבול מסוים. כנראה שהוא יכל לכתוב בשניהם אותה מידה, או פחות או יותר. והמחנך שלו בכיתה רצה ללמד אותו, אז הוא הכריח אותו לכתוב ביד ימין. רצה להרגיל אותו לכתוב ביד ימין.
כן.
אז מאז, כמובן שאצל רב שמלר זה כבר מכניס אותו לספקות, האם יש לו דין של איתר יד, כלומר יד שמאלית, ואז מתחיל הספק, השאלה מה עושים עם התפילין, על איזה יד מניחים? מי שכותב ביד ימין מניח על שמאל, ומי שכותב בשמאל מניח על צד ימין. אז הדבר המעניין, ואני גם רוצה להוסיף עוד פרט מעניין, הרב שמולרן היה מניח כל חייו שלושה סוגי תפילין. תפילין של רשי, תפילין של רבינו תם, ותפילין של הרמב״ם. זה עוד שיטה שלישית.
כן.
עכשיו, כל המשפחה ידעו שהוא מניח תפילין, לוקח לו המון זמן הנחת התפילין, אבל לא ידעו את הסוד. התברר שכאשר הוא היה על ארז דווי חולה בבית חולים, אבא שלי שיהיה בריא, הניח לו תפילין, וכשהוא גמר להניח לו רשי, רבינו תם ורמב״ם על צד שמאל, אז הוא אמר, עכשיו אני צריך להניח את אותם תפילין גם צד ימין. בגלל הספק שהיה לו מילדות שמע הוא יותר יד, אז כל חייו הוא הניח שלושה תפילין, אחד הוא הניח אותו פעמיים, פעם בצד ימין, פעם בצד שמאל, ועל כל אחד הוא קרא קריאת שמע. אתה מבין מה הפשט לדגדג במצוות, ואת זה לא ידעו אפילו המשפחה במשך כל החיים. בוא נתן לך עוד סיפור ככה מעניין. היה, הוא כידוע, בטח אתה יודע, היה רב בליפתא במשך 7 שנים.
נכון.
ליפתא, מה שהיום מוכר סך הכל כמעיין ליפתא, אבל היה שם, אנשים גרו שם, הוא היה רב שם בליפתא, והיה לו מרפסת בדירה הזו, ובמשך כל 7 שנים הוא לא יצא למרפסת, ומראש כשהוא הגיע לדירה הוא הפקיר את המרפסת בגלל הספק איכן צריך להניח את המזוזה. בצד ימין לכניסה של המרפסת או בצד ימין לכניסה לבית, מהמרפסת לבית. בגלל הספק הזה, וכנראה יש כנראה מחלוקת הפוסקים בעניין, אז כל 7 שנים הוא לא יצא למרפסת, והוא הפקיר את המרפסת כדי לא להיכנס לספקות. היה לו הרבה דברים מעניינים, למשל, הוא נהג כל חייו לא לדבר דברים בטילים בבית הכנסת. אבא שלי סיפר לי שהוא היה בישיבת נוברדוק, הוא היה 17 שנה ראש ישיבה שם, בישיבת נוברדוק בבית ישראל, ואז יום אחד הגיע הרב יפן הידוע, הראש ישיבה של נוברדוק, הגיע לדבר איתו. אז הוא נכנס לתוך בית המדרש ונתן לו יד שולם, ואז רב שמולרן הרי לא מדבר דברים בטילים בבית המדרש, אז הוא התחיל למשוך את הרב יפן אחורה, הוא הלך אחורה, והרב יפן נמשך, נמשך, נמשך אחריו, וכל הציבור מסתכל, זה היה נראה כל כך מוזר, אבל כשהוא היה בפתח, ממש מחוץ לבית מדרש, אז הוא התחיל לדבר, כי הוא הקפיד מאוד לא לדבר מילה אחת של דבורים בתלם בבית הכנסת. גם את הנושא למשל של ללבוש תפילין כל היום, הוא נהג כשיטת הגרו, ללבוש תפילין כל היום, ויום אחד, זה היה עוד לפני שיצא לאור, לדפוס, הסידור הגרו הידוע, אז הציבור לא הכיר את שיטת הגרו שצריך ללכת תפילין כל היום. אז אמר לו רבי סזל ממלצר, אמר לרב שמולן, שיש חשש של יוארה. יוארה זה גאווה, כאילו אנשים יפרשו את זה שאתה כאילו מחמיר יותר מאחרים, ואתה הולך תפילין כל היום. אז מאותו רגע שהוא אמר לו את זה, הוא הפסיק ללכת תפילין כל היום. אבל אחרי שיצא סידור הגרו, אז הוא עוד פעם כבר התפרסם שהגוין מבילנה אמר שצריך ללכת תפילין כל היום, אז הוא עוד פעם החליט, הוא וחבר שלו, אני לא יודע את השם, זה גם לא משנה, הם החליטו ביחד להתחיל ללבוש תפילין כל היום. יום אחד אחרי תקופה מסוימת הוא פגש את החבר, והחבר היה בלי תפילין. אז הוא שאל אותו מה קרה, מדוע הפסקת? אז אותו חבר אמר שהוא חושש מאירורים. אז רב שמולר קפץ ואמר, אחד ששומר על עצמו ומתפלל ולומד, יש לו בכלל ממה לחשוש מדברים כאלה? אז רב שמולר היה ידוע כאדם שהיה שומר על עינה וקדושה. שומר על עינה וקדושה. הרי כולם מספרים את הסיפור הידוע, שבטח אתה סיפרת את זה גם, שהוא גדל בבית של רב אריה. הוא גדל בביתו מאז ממש כשהוא היה צעיר, הוא היה כמה שנים בתוך הבית של רב אריה.
אז הוא שידך אותו עם הבת שלו.
כן, הוא שידך אותו עם הבת שלו, דיבו בראשה. ורב שמולר אמר, טוב, אז עכשיו כתוב בגמרא אסור לאדם לקדש אישה עד שאירנה, אז אני רוצה לראות אותה. זה היה פשוט מדהים, כי הם חיו באותו בית, ולא, לא, שלא נחשוב שמדובר שהיה להם וילה, כן?
כן, מי שקיע את הבית של בעי נבין.
הכל, בדיוק, הכל היה חדר על חדר שם, שלושה חדרים מצומצמים ביותר, והוא חי שם, והוא פשוט לא ראה אותה, הוא שמר על עיניו, וכשצריך להתחתן, הוא רוצה לראות אותה.
עכשיו, הוא הוציא גם כמה ספרים.
בוודאי, כן. יש את הספר, קודם כל, הספר הראשון היה...
החשמל לא הורה לך.
חשמל לא הורה לך, נכון. זה היה, צריך לשים לב, היום כבר זה כל כך פשוט אצל אנשים, הנושא של גנרטורים, והנושא של לא להשתמש בחשמל בשבת, אבל הוא היה ראשון, עוד לפני הרב מבריסק, עוד לפני החזון איש, הוא היה הראשון שחקר את הנושא, ונפגש עם פרופסורים הנדסיים, הוא בדק את זה לעומק והוציא ספר שלם עמוק ורחב בעניין הזה שאסור להשתמש בחשמל בשבת. וכמובן שאצל אבא שלי הרב רב חיים מויזר אנחנו ראינו את זה בתור ילדים קטנים, ישבנו עם לומפים כאלה,
את הלוקס,
את הלוקס, בדיוק.
עכשיו יצא גם ספר, ספר של סיפורים עליו, ספר
רגע, חוץ מהחשמול לא ירוע לוח, הוא גם הוציא את הספר מעיל שמואל על השס, אבל הוא עצמו זכה רק להוציא את מסכת פסוחים, שמאוד מאוד מקובל ונלמד בישיבות, ואחרי זה, אבא שלי וגם אחיו, הרב רב דוד, בעיקר אבא שלי, הוא השקיע המון המון זמן לזה, והם הוציאו אחרי זה במשך השנים עוד כרך ועוד כרך ועוד כרך, וזה כמובן בנושא הלימוד. ואחרי זה שאלת אותי בעניין הסיפורים. אז באמת יצא לפני, אני לא זוכר מדויק את השנים, אבל זה לפני בעשר שנים האחרונות, אולי פחות, יצא ספר מעילו של שמואל. זה הספר שזה היסטוריה עליו כמובן, ויצא כבר כמה וכמה מהדורות, גם באנגלית ובעוד שפות. ממש ספר מבוקש.
הוא גם יצא לילדים כמדומני.
מה?
גם יצא לילדים.
יצא חוץ מזה לילדים, והרבנית בת שבע קניאבסקי, זיכרונה לברכה, אשתו של רב חיים, אמרה שרב חיים אמר שכאשר הוא רוצה להתחזק במוסר, מה דורשים מבן אדם בחיים שלו, ואיך בן אדם יכול לנצל את החיים לקדושה וטהרה ולהתמדה וכולי, אז הוא קורא את הספר מעילו של שמואל.
צריך גם להבין שיש פה קשר משפחתי בין רב חיים קניאבסקי.
בוודאי, רב חיים קניאבסקי הוא היה אחיין של רב שמולר. פשוט מאוד, רב שמולר היה חתן של רב אריה לוין.
מרן הרב אלישיב היה חתן. הרב
אלישיב הוא גם חתן של רב אריה לוין, ורב חיים קניאבסקי הוא חתן של הרב אלישיב.
שמולר היה דוד שלו, פשוט.
בדיוק.
משפחה מאוד ענפה, מאוד מיוחדת. עכשיו, במשפחה יש מנהגים או דברים שנוהגים לאור דברים שהוא השאיר?
קודם כל, כל אורך החיים זה מה רב שמולר עשה. זאת אומרת, לא זזים כמלוא נימה מההתנהגות שלו, בפני שידעו שמה שרב שמולר עשה, הוא חקר ובדק, והכל על פי ההלכה, על פי כל הדקדוקים עד לפרט האחרון. ולכן כמובן שכל התנהגות שלו היא הייתה התנהגות הלכת. והילדים הולכים בדרכו. הייתה לך דוגמה, למשל בליל שבת, שרו זמירות, אבל היה לו למשל צי שכם לשולוים, שאומרים ב... בהתחלה, כן, לפני הסעודה,
למלאכים,
סתכל משלום, הוא לא אמר. למה? כי לא מסלקים את המלאכים. ברוכוני לשלום הוא גם לא אמר, מפני שיש שיטה שאסור לפנות למלאכים שהם יברכו אותנו. הוא היה מקפיד לומר את הסכינה סעודוסו, שזה בתחילת הסעודה, כי זה מהריע הקודש, וככה את שאר הזמירות הוא היה אומר.
אז טוב, אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה, כיוון שאתה גילית לי שגם הוא אהב לשמוע חזנות, אז אנחנו נסיים את השיחה שלנו בשיר ולירושלים מירחון של יוסל רוזמלט.
רק נגיד לך עוד לסיום עוד דבר אחד.
בבקשה.
אבא שלי סיפר לי שהוא לא היה יושב ומקשיב תזמורת, סתם שתדע שכל השנה הוא לא היה שומע תזמורת מפני חורבן המקדש. רק פעם אחת בחול המועד, אז הבן שלו רב מוישה, הביא לבית איזשהו פטיפון ישן עם דיסק של כזה, לא דיסק,
מטפלטה, מטפלטה,
מטפלטה, או פלטה כזו של הגדול הזה הארוך, הביא ששם היה את יוסל רוזנבלט, אז הוא מאוד מאוד נהנה מזה, מאוד, והיה שם גם עוד דיסק של קוורטין, את הוותיר רבי שמואל הידוע שלו, גם את זה הוא אהב לשמוע כמה וכמה פעם.
אז אנחנו
רגע, סיפר לי שכאשר יוסל רוזנבלט הגיע לארץ, מכרו כרטיסים והוא רצה מאוד ללכת, אבל הוא לא הלך כי לא היה לו כסף לקנות כרטיס. אגב, עוד מילה אחת רב ישראל, עוד מילה אחת חשובה, סתם לא קשור לרב שמולרן, אבל זה מעניין, משהו ככה קוריוז מעניין. הוא אומר שהיה אחד מהחזנים, נראה לי זה היה לייבה לגלנץ, הוא אחד מהחזנים הגדולים שהגיע לירושלים, הוא הגיע לבית כנסת של שויאס יינקב. אז הוא היה בבית כנסת למעלה, בשויאס יינקב למעלה היה בית כנסת הגדול, ושם היה חזן, ומכרו כרטיסים למי שרוצה להגיע לבית כנסת למעלה. היה בשם מוישה חברמן, שמעת עליו?
בטח, מי לא שמע עליו בירושלים?
אז אני לא, אבל אני עוד צעיר.
אני ראיתי אותו.
אתה גם ראית אותו, ואבא שלי סיפר לי שהיה לו קול יפה. הוא היה כנראה אדם מסכן, היה לו בעיות נפשיות, אבל הוא היה אדם עם קול יפה. אז הוא התעצבן שלא נותנים לו לעלות למעלה, אז הוא נעמד בבית כנסת למטה, מתחת לבית כנסת הגדול, והתחיל להתחזן ולשיר, וכל הציבור שהגיע חשבו שזה החזן.
שזה ליבל אינגלנץ.
אז כולם נשארו למטה, הוא אמר, הבית כנסת היה מלא למטה. בחינם.
ואתה יודע שהיום הבן שלו הוא חזן גדול בתל אביב?
אז זה אני לא יודע.
כן, אלי גרמלט. תודה רבה לך, רבי
אריה לביץ. טוב, רבי ישראל, שנשמע בשורות טובות.
אומן,
אומן. והאיש הצדיק הזה, שבאמת,
שיגן עלינו.
הזכות שלו, שיעזור לכולם.
אומן, אומן, אומן. הגות הנחת, לילה טוב
להתראות כל שוב.
Yeah. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו רוצים לפנות אל אחת הנכדות, רחל קליין פסטג, שהיא מתוך משפחת יודלביץ' הגדולה והנפה. אמרתי עם רחל שהיא, מה שנקרא מבאי הבית פה ברדיו קול חי, היא תספר על סבא שלה. אז שלום, לילה טוב רחל.
שלום, לילה טוב, הרב גליס. כן, נכון.
בוא תשייכי אותנו למי את שייכת למשפחת יודלביץ'. אבא שלך זה מוישה צבי.
אז ככה, אבא שלי זה מוישה צבי, הוא הצעיר שבאחים. רב שבתאי יודלביץ' היה האח הבכור, האח הגדול, וגם עליו אבא שלי ככה תמיד מלא קרימונים מסיפורים. ורב שמואל אהרון יודלביץ', החתן אצל רב אריה לוין, זה היה הסבא שלי. אז אמנם חבל שהוא נפטר כשהייתי די צעירה, אבל זיכרונות ודאי ודאי יש, וגם גדלתי על הסיפורים ועל הדמות הכל כך מיוחדת הזאת, על רב שמואל אהרון יודלביץ', שאומנם בחייו אני חושבת שהוא כל כך נחבא אל הכלים, שלא מספיק הכירו אותו, אבל אין ספק שמי שכן זכה קצת להסתופף בצילו, הבין שבאמת מדובר באדם בסדר גודל. כל כך אהבתי שהרב הולך שקיבל את החומר וכתב את הספר מעילו של שמואל, הוא כותב בהקדמה, וזה כל כך... הוא כותב בהקדמה למה נכתב הספר, מעבר ללהעלות באמת את הזיכרונות ואת הדברים, אבל הוא כותב, הגאון רב שמואל אהרון מחייב אותנו, מחייב כל אחד ואחד מאיתנו, כי על כן דור מפונק אנו, ייתן השם ולא תחסר הברכה, אבל רב שמואל אהרון התחיל מן השיטין, לא מן המישור הגיע לפסגת גבעים, אלא מתהום, מבור תחתיות, מיתמות ועוני, מחוסר קול, מדלות משוואת, טיפס בעיקשות על אף הכל, ובמהלך הדרך ניצבו אין ספור פרשות דרכים וצמתי ניסיונות, דחקו בו לצאת לעבוד לפרנסת אמו האלמנה, פיתו להצטרף אליה כשנישאה בשנית ולא חסרה דבר, אבל מטרתו הייתה ברורה לו, דרכו ניצבה לנגד עיניו והוא פסה בה צעד אחר צעד בהתמדה, עלה פיל והגיע לפסגה. הוא כבר אמר על אחד מצדיקי הדור, כשיעלה יהודי בן דורנו למרום, יתצדק ואיתן, כלום השם אני במה שאינני, הרי שתלו אותי בדור ירוץ שכזה, יביאוני לעולם כה שפל, ויענו, הרי גם רב שמואל אהרון יודלביץ' חי בדורך, וראה נא כיצד הוא נראה. ואין ספק שכשאת נכדה של רב שמואל אהרון, זה מחייב, זה מחייב.
תגידי, אני שואל את עצמי כל הזמן, מכל משפחת יודלביץ', כולם יצאו דרשנים, כולם מדברים. והבן של רב שפסלון שמדבר, יש לו קול כמו אבא שלו, הבן של דוד ידלביץ', כולם מדברים, איזה כושר רטורי דיבור, אני שמעתי אותו כמה פעמים מלדבר את שמולר, היה לוקחים אותו גם לדרשות בצפון, עם התנאי שלו שלא ייסו דרך אקו, כי זה חוץ לארץ, אבל דרשנים, כולם יודעים לדבר, זה כישרון כנראה מולד שבא ממנו.
למרות שאצלו זה היה כל כך בצניעות וכל כך בענבה, הוא לא עלה על במות אף פעם, ככה הבן שלו אולי לקח את זה כבר למקומות אחרים, רב שפסי, ודרך אגב, אפרופו חוץ לארץ, הוא לא דיבר פעם עם רב שפסי שנה שלמה, כי הוא נסע לילת, אומנם הוא נסע שם לתת הרצאות וקירו והכל, אבל לילת זה חוץ לארץ ולא נוסעים לחוץ לארץ, אז הוא לא דיבר איתו, זמן ממושך מאוד, כי הוא נסע לחול.
כן, נכדה צריך לדבר איתו, הרי תמיד ישב עם תלית ותפילין, כל חייו.
נכון, אז באמת לא הרבה, אני לא יכולה לספר על שיחות נפש, אבל קודם כל אני זוכרת שתמיד כשבאנו הביתה שם על הבית ברחוב מירון עם התקרה הגבוהה והרצפה עם אבני הפסיפס, הבתים הישנים של פעם שם ברחוב מירון, הוא תמיד ישב עטור בתפילין, אף פעם לא ראיתי אותו, אולי פעם בהזדמנות באירוע, באיזה חתונה של אחד מהנכדים, אבל הוא תמיד ישב, אבל אני כן זוכר שהוא אומר לי ביידיש, נו רוחלה, זוג שלום, אני ממש, אני שומעת את המנגינה עדיין, כדי כי בכל זאת זה נכדה, וצריך להתייחס לנכדה, אבל זהו, מיד הוא חזר לספר, מיד הוא חזר לגמרה, מיד... יש אפילו התמונה על הספר מילו של שמואל, רואים אותו עטור בתפילין על הראש. עכשיו אני אחד הסיפורים שהם כל כך באמת מאפיינים, הרב שמואל אהרון גדל כמה שנים אצל רב אריה לוין, הוא היה שם איזה 3 או 4 שנים, ואז רב אריה ניגש אליו להציע לו את ביתו, את הסבתא שלי, את הרבנית רשי יהודה לויץ. אז רב שמואל אהרון אמר שיש הלכה שהנושא אישה צריך לראות אותה קודם. הוא גר שם בבית 3 שנים ולא ראה אותה, הייתה לו כזאת קדושה וכזאת שמירת עיניים שהוא גר שם בבית ולא ראה אותה בכלל.
כן,
כן, שזה באמת, ויש כל כך הרבה זיכרונות וכל כך הרבה סיפורים, אבל באמת אחד הדברים זה היה, אני לא זוכרת כל כך את השמות, אבל הייתה איזו שכונה מכובדת בירושלים שרב השכונה נפטר והציעו לו למלא את מקומו, וזה הסיכוי שיהיה עוד קצת פרנסה על הבית, שבאמת סבל כל כך מעניות, אז הציעו לו לבוא, ויפתחו משכורת מכובדת, שככה יהיה קצת פרנסה, ובהתחלה הוא הסכים, ואז הוא שמע שהחתן של אותו רב שנפטר, הוא היה רוצה לקחת את המשרה, אז הוא מיד משך את ידו ואמר, בשום אופן הוא לא רוצה, ואז הבהירו לו, שבכל מקרה, החתן לא מתאים ולא ייקחו אותו, ייקחו מישהו אחר ולא ייקחו, ואמר, זה לא משנה, הוא גם הסביר את זה משהו הלכתית, אבל גם בלי קשר להלכה, איפה שיש מחלוקת, אני לא רוצה להיות, ולא משנה שאז באמת הוא היה כל כך זקוק לכסף הזה ולפרנסה הזו, ואמר, פרנסה לא דוחקת מחלוקת, קודם כל אם יש מחלוקת, אני לא שם. וזאת הייתה דרכו, זאת הייתה באמת הדרך הכל כך מיוחדת שלו. אומרי, הסבא שלי תמיד סיפרו עליו שכל כך היה אכפת לו החילול שבת, והוא לא הצליח להתרגל לזה, גם אחרי שנים, כבר היה בזקנותו, כל פעם קשורה, אם זה רכב נוסע, אם זה, הוא היה לא רק מתחלחל מהחילול, הוא היה מגיע הביתה חולה. והבן שלו פעם אמר לו, תשמע, יש באמת הלכה שאומרת צריך למחות על חילול שבת, אבל בשום מקום לא כתוב שצריך להיות חולים מחילול שבת. הוא אומר, מה, אתה חושב שאני עושה את זה כי אני רוצה להיות חולה? אבל זה כל כך כאב לו, באמת, לא קרו רגשותיו בעניין.
הוא אמר פעם, הוא היה הולך מקרם לפעמים להתפלל בעץ חיים. הוא עלה את רחוב וסבמת את יאו, חוצה את רחוב יפו ונכנס לעץ חיים. סיפרו לו פעם אחת שבשבת עברה שם מכונית ומישהו יהודי מסוים התעלף. מה זה מכונית בירושלים בשבת? הוא התעלף. אז הוא מאוד התרגש מזה שסיפרו לו מהסיפור הזה שיהודי זה שהתעלף. שאחרי זה, שבת אחרי זה הוא שאל, היהודי הזה הלך לעץ חיים? אמרו לו כן. והוא ראה מכונית, הוא אומר כן. הוא התעלף, אמרו לו לא. אז הוא אומר זהו זה. פה מונח הברוך. אחרי פעם שנייה הוא כבר לא מתעלף.
כן, זה ההרגל מכה את רגע שהתפעלות, זה משהו בטבע, אבל אצלו לא. יש עוד עוד באמת סיפור של כמה הכרת הטוב הייתה לו, כמה הוא ידע להעריך באמת כשהוא חגג בר מצווה, הוא היה אז אצל רב אריה לוין בבית, ואשתו, הרבנית חנה לוין, החליטה שלכבוד הבר מצווה, היא תתפור מעיל לרב שמואל אהרון, אז לתפור מעיל, זה היה קורה פעם בעשר שנים, והוא כל כך התרגש מהמחווה, שהרבנית חנה היא גם אמרה, כשרב אריה שאל אותה מה תתני לחתן לבר המצווה שלו, אז היא אמרה, ומעיל קטן עשתה לו אמו, לי קוראים חנה והוא קוראים לו שמואל, נעשה לו מעיל באמת. שאחר כך כשהוא כתב את הפירושים שלו על מסכתות מהש"ס, מתוך הכרה טובה, הוא קרא לספרים שלו מעילו של שמואל על שם החסד שהרבנית חנה עשתה איתו. הוא כך ידע להעריך ולהכיר תודה ולהכיר טובה. זה היה, כן, מה... אין אנשים כאלה, זה באמת דמות ירושלמית טיפוסית שאני זוכרת שזה סיפור פחות ידוע, אבל נפטרה לו נבח, הייתה לו ילדה קטנה, צעירה באמת שבה בילדים בגיל 6 חלתה בשחפת נבח ונפטרה.
כמו לבטיה.
כמו לבטיה, נכון, נכון. אפילו זכיתי לראות תמונה של הפעם אצל הבובה בבית.
היא נפטרה בת 7 הייתה.
בת 6 או 7, והייתה היה לה שחפת, ורב אריה, לא רב אריה, רב שמואל אהרון, הסבא שלי, מעין להתנחם, הוא ממש בכה לימים שלמים, ולא יום אחד נפסק הבכי, יום אחד, כאילו הייתה נחמה, ורב שפסי, המגיד הירושלמי, שאל אותו, אבא, מה קרה? ואמר לו בשקט, ואמר לו, אליהו הנביא ניחם אותי, ואין לי ספק שבאמת היה לו גילוי אליהו, ואליהו הנביא בא וניחם אותו. מסוג האנשים שזוכים לגילוי, הם אף פעם לא עשו מזה עניין, ואף פעם לא התהדרו עם זה בראש חוצות. אבל אין לי ספק שאליהו הנביא בא וניחם אותו.
עכשיו, מאבא שלך, שמעת את הסיפורים עליו?
האמת, רוב הסיפורים שאני מכירה, באמת מה שעכשיו סיפרתי, רוב הסיפורים זה מאבא שלי. רוב הסיפורים זה באמת ממנו, בתור מי שהיה הילד הצעיר שבאחים, וגדל שם בבית, וזוכר הרבה. דרך אגב,
היה לפניו עוד כאלה שנפטרו גם. היה מאוד חיוד הלוי שנפטר בגיל 48.
נכון, נכון, נכון. והיה עוד אח שגם
נפטר. אברום יצחוק.
אברום יצחוק גם, נכון, נפטר בגיל יחסית צעיר, כן. כשהסבא שלי הזייד היה מאוד מאוד חולה, אז ההורים שלי באו לבית חולים לבקר, זה כבר ממש היה כמעט בימיו האחרונים. ואימא שלי אז הייתה ממש בתחילת הריון, והוא אמר לה בעזרת השם יהיה בן, לפני כן אנחנו שלוש בנות ובן. באמת אח שלי רב שמואל אהרון זה השם הראשון שקראו על הסבא, באמת הוא מיוחד מאוד, באמת מיוחד מאוד. ואימא שלי ברגע שהזייד ברך אותה היה לה ברור שיהיה לה בן, אפילו בשקט בלי שאף אחד ידע, קנתה ככה כמה בגדים לבן, כי היה לה ברור שאם הסבא ברך זה יהיה בן. ואבא שלי אמר לה, תראי, לא מקובל שקונים לפני, ואם זה יהיה בן, לא, אז זייד הבטיח, אני יודעת שזה יהיה בן. ובאמת זכינו, ואח שלי הוא השם הראשון שקרוי על הזייד שמואל אהרון.
תראו לי, יש קשר עם המשפחה של אחותו? הייתה לו אחות בת ידלביץ'?
נכון, אני זכיתי לבקר אותה אפילו, הם גרו בכפר תבור, נכון, ואנחנו היינו שם בכפר תבור, באנו לבקר, זכינו כן לראות אותה. באמת הקשר פחות נשמר במהלך השנים, היה קשר, הוא לא היה מאוד הדוק, בגלל שהם היו קצת פחות מבחינה דתית, כן, כן, מבחינה דת היו קצת פחות, והרב שמואל אהרון
היה... נדמה לי שהסבא נסע אליהם כמה פעמים.
כן, כן, הוא מאוד כיבד, נכון, נכון, הוא מאוד כיבד, והוא נסע, והוא שמר על קשר, אבל אני לא יכולה לומר שזה באמת היה קשר מאוד מאוד הדוק, אבל הוא מאוד כיבד, והוא נסע לבק, אנחנו גם היינו שם, היינו בכפר תבור, עוד זכיתי, כן, לראות את הדוד הבת. כן,
היום זו משפחה ענפה מאוד, המשפחה של בתיה שם. כן, משפחת קראוז, זה משפחה ענפה גדולה בכפר תבור, שכולם משתייכים לרב שבתאי דלביץ' המקורי. זאת אומרת, האבא של רב שמואל היה רב שבתאי דלביץ'.
כן, נכון.
והם פשוט, היא הייתה הבת, בתיה ושמואל, זה שניים שנשארו. זה סיפור מרתק מאוד, החיים שלהם, של הסבא שלך ושל אחותו.
בכלל, כשקוראים את הספר מעילו של שמואל, את הסבא, את שלושת האחים הקטנים שהלכו ברגל מרוסיה לארץ ישראל, זה הרי סיפור שלא יאומן. אני שמעתי שרב חיים קניבסקי קרא את הספר הזה, והוא פשוט ישב ובכה. ישב ובכה. הבת שלו סיפרה לי, אנחנו הרי קרובות משפחה, וגם חברות, היא אמרה לי, אבא שלי ישב ובכה קשורה. אני יודעת שסמינרים שאפילו מחייבים את הבנות לקרוא את זה. זה פשוט, כן, ספר
קרובה. והספר הזה, הזל מן השוק, לאלי שאם יש מישהו שעוד שומע אותנו, אז הספר הזה מן השוק, אני היה לי את הספר הזה, לקחו לי אותו בבית, כשרציתי לתוכנית למצוא את הספר עוד הפעם, עברתי הרבה חנויות עד שמצאתי באיזשהו מקום את הספר. הספר פשוט הזל, זה ספר מאוד מיוחד.
כן, 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 ספר מאוד מיוחד.
רחל, עוד איזשהו סיפור מתוך הספר? הרי זה היה המומחיות שלך, לספר, לקחת סיפור ולספר אותו.
תודה, תודה, תודה רבה.
זה עוד חלק מרבי שמולה, מה את חושבת?
כן, אני שוב, אני קטונתי איפה אני, איפה הוא, זה כל כך...
זה הזכויות שלו, הקול שלך והסיפור שלך זה זכויות שלו?
כן, כן, אני ככה מנסה לדפדף, שנייה, אני נמצא פה באמת עוד משהו, או מספר באמת אחד ממשמשיו של הבית ישראל, מגור, הוא סיפר פעם, הלכתי עם הרבי, והוא צעד בצד זריז ונמרץ, כדרכו בקודש, לפתע ראה מרחוק את רב שמואל אהרון ואמר, אם רצונכם לראות צורה נקייה, הרי נצורה, הסתכלו ברב שמואל אהרון. זאת אומרת, היה עליו אפילו, גם האדמור מקרצ'נף, יש פה בהמשך, מספרים שהוא התפלל פעם בבית כנסת שבשכונת קרם, והוא ראה את רב שמואל אהרון, והוא שאל את מלוויו, מי הוא יהודי זה? אמרו לו, זה רב שמואל אהרון יודלביץ' מיקירי ירושלים, אבל למה הרבי מתעניין דווקא בו? הרי יש פה כמה וכמה יהודים עובדי השם, גדולי תורה. והרבי מקרצ'נף אמר להם, משום שאני רואה עליו שמצחו מאיר. והוא אומר שלאחר, הוא המשיך ואמר שלאחר השואה לא רואים אנשים כאלה. שזה משהו ככה, כן, ושאלו אותו כיצד זוכים למעלה הזו, איך זוכים למצח מאיר, והוא אמר, אם למד מילדותו תורה לשמה, ועמל רבות בעירת שמיים, אז זוכים באמת למצח מאיר, ככה, זה באמת לא כל אחד...
לא כל אחד זוכה לדבר כזה.
זוכה לזה.
לא כל אחד זוכה לראות את היהודי הזה, המבט שלו, אלה עיניים גדולות, עיניים גדולות, אלה מבט מיוחד, באמת, גדולי תורה שהסתכלו עליו, ראו משהו.
אז גם הרבי מביאלת, מספרים שהוא מאוד הקפיד, הוא היה מאוד מהדר להיות סנדק בבריתות, כי הוא אומר שהסנדקאות מאוד משפיעה על קדושת הרח הנימול, אז פעם נולד בן לנכד של רב שמואל אהרון, לרב אברהם קוגל, והוא בא לבשר לרבי, והזמין אותו להיות סנדק, כן, לרבי מביאלה, הזמין אותו לסנדקאות, ואז הרבי מביאלה ברך אותו בחום, ואמר לו, אתה לא צריך לתת לי את הסנדקאות, אני אתה יכול לבקש מסבא שלך מרב שמואל אהרון, שהוא קדוש וטהור, והוא ראוי להיות סנדק. כן, זה...
סיפר לי גם מישהו מחסידי ביאלה שם מלווה את הרבי צ'ייטו מדי פעם, הוא הולך איזשהו סיבוב כזה, הוא היה עולה איתו, הוא היה גר ברחוב יוסף מתתיהו, הולך איתו לכיוון קרם, מציץ לבית המדרש לראות את השמונה וחוזר חזרה. כן. כמו שמענו, לראות את המבט הפנים שלו.
כן. מאוד מעניין שכשאני מסתכלת על אבא שלי ואני רואה את התמונה של הרב שמואל אהרון יודלביץ' ואני גם זוכרת אותו ככה, אמנם הייתי ילדה בת 12, אבל יש זיכרונות מאז, ואבא שלי מאוד מזכיר לי אותו ככה, בפנים, במבט הזה של העיניים, אני חושבת שאבא שלי מאוד דומה לו, כן.
אז יש לך איפה להסתכל.
כן, 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 מאוד, מאוד.
יופי.
כן.
תודה רבה לך, רחל. סיפור
תודה רבה שרב גלי זיכה אותי, כן, ככה קצת לשתף את המאזינים, כן.
בהחלט, זה לזכות התוכנית שיש לנו זכות לדבר על דמות כזאת, רב שמואל אהרון יודלביץ', דמות ירושלמית.
שיהיו באמת...
שיהיה כמו שיהיה מליץ שושר עלינו.
זכותו תגן עלינו, כן, בעזרת השם.
תודה רבה לך ולילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב.
עד כאן, תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לשי פופוסקי. ובשבוע הבא אני אפגש בתוכנית נוספת על סיפורי ירושלים, ואני חושב שהפעם נדבר על ידידי וחברי וראי, רבי הרשל קליין, שהלך לעולמו שבוע שעבר, אנחנו כבר בתוך השבעה, נדבר על רבי הרשל קליין. לילה טוב ובשורות טובות.
طاب الخير ولخير بليل